ואנחנו בעמוד קוף ממבט, פסקה י' ג', שהיא פסקה י' ג' בפרק א' של אורות ישראל. קוף נון ב' אתה אומר? סליחה, התבלבלתי. פסקה בעמוד קוף נון ב', פסקה ג', שזה פסקה ג' בפרק ה', שעוסק ביחס בין ישראל לאומות העולם. עבדו חמי. יש בעיה. יש הרבה פעמים אנשים עם רעיונות יפים. יש לי רעיון. רעיון? יפה. כמה זמן לקח לך להגות את הרעיון? 2 דקות. תוך 2 דקות יש לי רעיון. עכשיו, אני רוצה להוציא אותו אל הפועל. בעיה. יש מכשולים בדרך. כלומר, המציאות היא הרבה יותר איטית מהרעיון. עובדה, עליהם. כן. אז אומר הרב, הרוח והמעשה. או אם תרצו, התיאוריה והמימוש. הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי, רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. כלומר, אם אתה רוצה להיות אסטרונאוט, אז אתה לא מתחיל מזה שאתה נרשם לנאסה, לקורס. אתה צריך לעשות הרבה מאוד דברים כדי להיות אסטרונאוט. יש מעשים שמיוחדים לאנשים בעלי רוח מסוימת. אז מה שאומר כאן הרב, הרוח והמעשה מתאימים הם יחד בדרך ייחוסי. רוח מיוחד דורש להספקתו מעשים מיוחדים. אבל לעולם רחב וגדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה. זה מתסכל. כן? מה שאני, יש האידיאל, יש המציאות. פעם, צביקה ארזי, שהיה מנכ״ל של מכון מאיר, אמר, ההבדל בגימטריה בין רצוי למצוי, זה בגימטריה קמח. קמח, כן? קמח, אם אין קמח, אין תורה. אז אתה לוקח את הרצוי, ולא, אתה לוקח את המצוי, מוסיף לו קמח, אתה מגיע לרצוי. בסדר? אז מה שאומר כאן הרב, אבל לעולם רחב גדול הוא עולם הרוח מעולם המעשה, המעשים, כל כמה שאינם מורגשים לכל לב ואינם נתבעים מן הטבע בדרך ישרה, כבר הם צריכים לאידיאלים מול השפעה קיבוצית, והשפעה קיבוצית היא נערכת לפי גדולת רוחה. כלומר, מה שאומר הרב כאן מוסיף, יש מה שנקרא מעשים ששייכים לתוכנית קיבוצית. קיבוצית הכוונה של החברה בכללה. יש לאדם שיש לו מעשים שתואמים את התוכניות האישיות שלו. אבל יש גם תוכניות קיבוציות, וזה דורש, אם כן, הרבה מעשים שהם פונקציה גם של גודל הרוח. שאלה אם הרעיון שאתה רוצה לקדם הוא רעיון גדול, או גדול מאוד, או פיצי. התכונה. עכשיו, לדבר הזה יש השלכה בדבר מה שנקרא התכונה האוניברסלית. התכונה האוניברסלית. מה זה תכונה אוניברסלית? הדאגה לעולם כולו. למשל, היה גוי אחד בשם סרטר, אמר, אינני מרגיש, אינני בן חורין, כל זמן שיש אדם אחד משועבד בעולם. ככה הוא אמר. יפה. כלומר, אתה קושר את הגורל שלך בתיקון של העולם כולו. אז מה שאומר, התכונה האוניברסלית ממלאה לעולם את לב הדיני הרוח שבבני אדם. היה יהודי יותר גדול מסרטר, קראו לו רבי מנשה מאיליה. רבי מנשה מאיליה היה תלמיד של הגאון וילנה, היה תלמיד די ייחודי. אחד הדברים שהוא אמר, זה שהוא לא מרגיש טוב כל זמן שיש תולעת אחת בעולם שאבן חוסמת את דרכה. אז כלומר, הוא לוקח את סרטר בהליכה, בכיס הקטן. כלומר, הוא מרגיש את הצער העולמי ואת האחדות שלו עם ההוויה כולה. אז מה שאומר כאן הרב, התכונה האוניברסלית ממלאת לעולם את לב עדיני הרוח שבבני אדם. על כן, ירגישו מחנק אם יסגירו אותם ברוחם, רק בתוך חוג לאומם. כן, האמירה, רק העם שלך, זה מה שחשוב, אתה חונק אותי. אני רוצה תיקון העולם כולו. אבל, אז למה להיות כל כך נאמן ליהדות שלך? כן, בוא נהיה שר לשיתוף פעולה אזורי. כן, אולי שיתוף הפעולה האזורי יותר חשוב מהדאגה לטובת האומה שלך. אגב, זו אחת הבעיות שיש לשגרירים. שגרירי מדינות, כשהם נמצאים הרבה זמן במדינה אחרת, באיזשהו שלב מזדהים יותר עם האינטרסים של המדינה שאליה נשלחו, מאשר האינטרסים של המדינה ששלחה אותם. כן? יש דבר כזה. אבל אומר הרב, גם ישראל אין בעיה כזאת. למה? אבל האומה שהאוניברסליות הגמורה תמונה בעומק נשמתה. נדיבי עמים עם אלוהי אברהם. הרי איך התחיל עם ישראל? הקדוש ברוך הוא בחר באברהם. מה הדבר שהוא אמר לו? ונברכו בך כל משפחות האדמה. כלומר, היסוד הלאומי של היהדות הוא בעצמו אוניברסלי. גם כשיש ביטויים קשים נגד הגויים. גויים, נכון? שפוך חמתך אל הגויים אשר לא ידעוך, והממלכות אשר בשמך לא קראו. תרדוף באף ותשמידם מתחת שמי השם. וואי, 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 איזה ביטויים קשים. נכון, הביטויים הם קשים, אבל הם נובעים משאיפה אוניברסלית, לא משאיפה של הסתגרות. כן, לעומת הביקורת של ברגסון על היהדות, שהוא טען שהיהדות אכפת לה רק מעם ישראל, ואילו הנצרות אכפת לה מהעולם, זה בדיוק הפוך כנראה. טוב. מה? איזה מסדר בפועל? זאת אומרת, זה מה שלמדנו בפרק א', פסקה ד', נכון? מה למדנו בפרק א', פסקה ד'? זה בעמוד, תסתכל, רגע אחד, בעמוד קוף למד ת'. קוף למד ת'. עצמות החפץ של היות טוב לכל, בלו שום הגבלה בעולם כלל, בין בכמות הניתבים ובין באיכותו של הטוב. זהו הגרעין הפנימי של מהות נשמתה של כנסת ישראל, זאתי ירושתה ונחלת אבותיה. הרגש הטוב הזה, לפי גודלו, היקפו ועומקו, כן צריך שיהיה מאותר בחוכמה גדולה ובגבורה כבירה למען דעת, איך להוציאו לפועל בכל גווניו. כלומר, צריכה להיות אסטרטגיה איך עושים את זה. האסטרטגיה הזאת ממילא מגבילה. כן, אם אדם יש לו ילד, והוא כל הזמן רוצה ממתקים, אני רוצה להיטיב עם הילד, כל הממתקים שבעולם, אני לא עושה לו טוב. בסדר? אז לפעמים האסטרטגיה של האהבה עוברת דרך ביטויים אפילו של שנאה. אבל זה שנאה מתוך אהבה. כן, אז זה מה שאומר כאן הרב, נדיבי עמים, עם אלוהי אברהם. זה פסוק בספר תהילים, נכון? נדיבי עמים נאספו, עם אלוהי אברהם. אומרת הגמרא במסכת חגיגה, מה זה נדיבי עמים? זה הגרים. למה? כי הגר מנדב את הזהות שלו לכנסת ישראל. והם נקראים עם אלוהי אברהם, כי אברהם היה אב לגרים. אז זה מה שנקרא נדיבי עמים, עם אלוהי אברהם. עצם זה שיש אפשרות להפוך ליהודי, זה ביטוי לאוניברסליות הגמורה התמונה בעומת נשמתה של כנסת ישראל. כן, פעם אחת מישהו התקשר אליי, אמר לי, אשתי שמעה שיעור ברדיו, ששם הרב אמר שהגויים הם קופים. ולומר לך את האמת, זה לא נראה לי כל כך, אבל אשתי אמרה, תראה, אם הרב אמר, הוא יודע מה שהוא אומר. אבל אתה יודע, בכל זאת קשה לי, לכן רציתי לשאול אותך מה אתה אומר, כי נראה לי שהם לא קופים. עכשיו צריך לזכור, האישה דתייה, הבעל חילוני. ואז אני אמרתי לו, תראה, תשאל את אשתך, האם קוף יכול להתגייר? בסדר, הוא הבין את התשובה. כלומר, אם הגויים היו קופים, אז אי אפשר היה לגייר אותם.
זה אומר שזה לא גזענות.
נכון, בדיוק.
אבל אפשר גם להתנצר או להתנצר
מהעתיד. לא. היהודי המתנצר לא הופך לנוצרי, הוא נשאר יהודי חוטא.
לא, לא יהודי, זאת אומרת, סתם גוי שעושה. גם, כאילו, גם זה תבוע בו,
כל העולם יכול להתנצר. לפי הנצרות, כל העולם חייב להתנצר. כן, נו, אז מה? כן. נכון. אצלנו זה יותר טוב. לא, אני מזהיר, למה אני מתכוון? בספר לנבוכי הדור, הרב דן בשאלה, האם זה מוסרי לגייר מישהו? הוא אומר, לכאורה זה לא מוסרי. כי אתה אומר לבן אדם, לעקור מאומתו,
ולה... אתה אומר?
כי אתה מגייר אותו, כן.
אבל אם הוא רוצה.
אבל שאלה אם זה בסדר. אולי היינו צריכים לסגור את הדלת, ולומר, אל תגרום לעצמך נזק, אל תבגוד באומתך, תישאר מה שאתה. אין? כלומר, יש פה שאלה אם זה מוסרי, שאתה מוכן לקבל אדם כגר. אז הרב אומר שזה באמת לא פשוט, לא מובן מאליו, אבל מכיוון שזה הרבה יותר טוב להיות יהודי מגוי, אז אנחנו מוכנים לאפשר לו את הנזק הזה. אבל מתוך ידיעה שזה נזק.
אז אם ככה, ממה נשאר?
מה?
את כולם?
לא. השאיפה היא שהם לא יצטרכו להתגייר. הרי זה מה שכתוב, שבימות המשיח לא מגיירים. למה? כי אדם יכול... הרי, למה זה יותר טוב להיות יהודי מגוי? כן, הרי כגוי הוא יכול להיות אדם קדוש אפילו. הוא יכול לממש צלם אלוהים שבו והכל בסדר. אז למה אתה מבלבל לו את המוח לשמור שבת וכו'? כי בעם ישראל יש מה שנקרא צלם אלוהים כללי, ואצל הגויים יש צלם אלוהים פרטי. כלומר, האומה שלו איננה קדושה. ואז אתה אומר, בן אדם רוצה זהות לאומית קדושה, למה שתמנע ממנו? אבל לעתיד לבוא, גם הגויים, גם האומות מתקדשות, כאומות. לכן כבר אין צורך בגיור. ונלוו גויים רבים אל השם ביום ההוא והיו לי לעם. כיוון שאין צורך, אז זה לא יפה גם לגייר אותם.
הם
נשארו
גויים אבל קדושים?
בדיוק, בדיוק. גוי קדוש. מה? כן, אבל זה כמו כהן. אני לא מתוסכל מזה שאני לא יכול להיות כהן. בסדר? מי למד? לא יודע מאיפה הוא למד. מה אכפת לי מאיפה הוא למד? אולי, אתה רוצה לנתח? אני לא יודע, לא שמעתי את השיעור של הרב ההוא. אז זה לא נכון. לא. למה? יפה. התשובה היא, משום שהגמרא אומרת, אתם קרויים אדם, ואין אומות העולם קרויים אדם. אז מה כן? איך הם נקראים? לא? נקראים האדם. כך אומר רבינו תם. כן, שכשכתוב אדם זה ישראל, האדם זה האומות. עכשיו, הדבר הזה הוא משמעותי. אני פעם שאלתי יהודי חשוב בשם אברהם לבני, זיכרונו לברכה. אברהם לבני היה תלמיד חכם גדול, פילוסוף, התגייר. והוא כל הזמן דיבר על האוניברסליות היהודית. יום אחד שאלתי אותו, תגיד, אתה כזה אוניברסליסט, מאמין באוניברסליות של היהדות. איך אתה מסתדר עם המשפט, אתם קרויים אדם ולא אומות העולם? אמר לי, המשפט הזה הוא המשפט האוניברסלי ביותר שמצאתי. שהרי הוא אומר שהשאיפה של ישראל זה האדם. להוציא לפועל את האדם. בסדר?
מה הכוונה באדם?
האדם, צלם אלוהים שבאדם, ברור.
בסדר? אם הרוח
רחב יותר, לא, זה לא מתאים, זה בדיוק העניין. מה? המהר"ל לא חולק על רבינו תם, הוא לא יכול לחלוק על רבינו תם. אלא אם כן הוא יצדד כדעת רש"י. כן, אבל המהר"ל גם כשהוא אומר שבני ישראל נקראים אדם, הוא אומר למה נקראים אדם? בגלל שאצל האומות גם כן יש צלם אדם, רק שהצורה בלועה בחומר, ואצל ישראל החומר בלועה בצורה. לכן נקראו אדם. אז זה כן שייך. טוב.
הרב, למה? לא הבנתי למה שפוך.
עיין גם בבר הגולה, אני חושב, בר השביעי, מדבר על זה. מה? מה?
לא הבנתי למה שפוך חמתך על גויים, זה מעשים אוניברסליים.
שפוך חמתך אל הגויים, זה דבר אוניברסלי. למה? מה המשך של הפסוק? אשר לא ידעוך. אז מה אתה רוצה? שידעוך. נכון.
כן.
הרי אתה אומר, בעלינו לשבח. שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמענו כשונה, שלא שם חלקנו כהם, שמשתחווים להבל וריק. וואו. מה אתה אומר לך? על כן, נקווה לך. שכולם יקראו בשמך להעביר גלים מן הארץ ואלים קראו את עיקרי תון לתקן עולם מלכות שדי, נכון? בסדר, כן. מתאימים, נכון. כלומר, ככל שהרוח יותר גדולה יש יותר, יש תמיד יותר, יש צורך ביותר מעשים מיוחדים, אבל לעולם לא תהיה התאמה גמורה. כן. כן. זה המשמעות של המושג עם סגולה. סגולה מכל העמים. כלומר, אם אתה סגולה מתוך משהו, זה סימן שהרקע הזה חשוב. אז מה שאומר כאן, כן, נביא, היא דורשת, אז האוניברסליות הגמורה, התמונה בעומק נשמתה, נביא עמים, עם אלוהי אברהם, היא דורשת לעולם מעשים, החוקקים יפה את טיפוסה בקרבה פנימה, ועליהם חלים בשפע המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים. כלומר, כיוון שאתה אומה אוניברסלית, אתה צריך המון מצוות מיוחדות. כי אתה לא יכול למלא תפקיד אוניברסלי אם אתה לא בעל ייחוד. אני תמיד רגיל להביא את הדוגמה. מה עושה את בית הובן לקניין אוניברסלי? זה שהוא לא ניסה להיות מוצרט. כי אם בטהובן היה מנסה להיות מוצרט, הייתה יוצאת קקופוניה. מאחר ובטהובן ניסה להיות בטהובן, אז יש לו מה למסור לעולם כולו. נכון. נכון. רק הבאתי דוגמה מפורסמת.
מה קורה?
קקופוניה. טוב. אז לכן אומר, ועליהם חלים, על המעשים המיוחדים האלה, בשפע, המון אידיאלים נאצלים אוניברסליים, שכללתם עולה עד מרום מעד, עד מקום שהעין מתעששת שם, והרוח המופשט, המלא זוהר, רק הוא מתנשא עד אותן הגבעות הרמות. כלומר, להבין את כל המצוות, איך יכול להיות שיש מיליוני מצוות, מיליוני הלכות, סליחה, על כל מצווה, אז זה, אתה לא יכול להבין את השורש. צמצום מעשי, והרחבה רוחנית יחדיו, הינם המטבע הראשי של צביון ישראל. איפה אתה רואה צמצום מעשי והרחבה רעיונית? עם לבדד, שזה הצמצום המעשי, ואור גויים, יחד. למשל, מדוע התורה אמרה לנו לאכול מזון כשר? למה? להבדיל מהגויים. אני לא יכול לאכול עם הגוי. יש לי דרישות של מאכל, זה מבדיל. אז זה נקרא עם לבדד. וזה עצמו עושה אותי לאור גויים. יש לי עכשיו מה לתת, מה להשפיע. השקיעה המוחלטת בשאלת השעה לא תוכל להתאים לרוחו. התמיעה של רוחות מפלגתיות, שכל ענייניהן הם מחיה וכלכלה חומרית וסיפוק אסתטי, רק כפי מה שהעין הקצרה הכבושה בחומר בוער מתנודד לכל תאווה הראית, תוכל להתרומם אליו, מכשילה היא את כוחו. כלומר, יכול להיות שאצל העמים יש תנועות שלמות ומפלגות שלמות, שעניינן הטבת המצב החומרי או האסתטי. אנחנו רוצים כלכלה ותרבות. האם עם ישראל יכול להסתפק בכלכלה ותרבות? תשובה? לא. בסדר? על כן לא תידום כנסת ישראל מזמרתה הפנימית, בכוחה הכללי תחבוק בקרבה את ההמון המפלגתי, תמתק את מרירותו, ותאגד האומה כולה עם כל דרישותיה, ומריח העדנים העליונים שלה ישובו החיים המפלגתיים גם הם להיות מוטבעים באותה הצורה החביבה שיש בה טוב ונשגב. לא רק הכרח ומלחמת בשר, והצורה הכלכלית גם היא תתרומם על ידי הביטחון המוסרי, אשר יספיק לחדור בכל האומה בצורה מתוקנת המלאה אמון של אחים, לא רק בביטויים ריקים, כי אם בעצם מעמד הנפש והרצון הקבוע מרכז את החיים ודרישותיהם. כלומר, אומר הרב, אם אתה דואג למרכז רוחני, מוסרי, אמיתי, זה יגרום שגם כל שאר תחומי החיים של הכלכלה, מלחמת החיים והבשר, כל זה יואר באור של האידאל. כמו שלמשל אדם קונה מאכל טעים לכבוד שבת. אז סתם מאכל טעים הוא טעים. אבל אם הוא לכבוד שבת, וואו, הוא מתעלה. אז אותו דבר, כל הדרישות של החיים צריכות לצאת אל הפועל, ואם יש מרכז רוחני באומה, הכל מקבל משמעות היבט אחר לגמרי. מה בן איש חי? הבן איש חי ביצים של שבת. זה יפה, אבל זה לא קשור לעניין. זה לא הנושא. נו, בסדר. אז הזכרת שיש ביצים של שבת ובן איש חי וזה, למה זה קשור? טוב, הלאה. מה? הכל הכוונה, כל מה שהחברה עוסקת בו. כלומר, לפי הרב קוק, לא ייתכן שכל אדם יעשה הכל. אחד יהיה גאון בתורה, והשני יהיה חקלאי מוצלח. מאוד קשה. זה לא בלתי אפשרי, אבל במסגרת של חברה שלמה, מוכרחים להיות מגזרים. וכל אחד עושה את העבודה בשביל השני. מובן? טוב. וחילוק המקצועות בעבודת המעשה ועבודת הרוח, לא יוליד עוד דלות ומסתמה, כלומר, זה שונא את השני, כי אחד אומר, מה שחשוב זה יוקר המחיה, והשני אומר שמה שחשוב זה הרפורמה המשפטית, כי אם עושר ואהבה מלאה חיים ותעצומות לעם. עכשיו, זה אומר שזה בדיוק מה שמבטא אחווה, כן? אמון של אחים, ככה הוא קרא לזה. מה קורה כשמישהו אומר, אתה לא אח שלי, אתה אויב שלי? אם מישהו אומר, אתה לא האח שלי, סימן שהוא האח שלך. בסדר? צריך לדעת מה מסתתר מאחורי האמירה. כי למה הוא תורח להגיד שהוא לא האח שלך? סיבת שהוא האח שלך. לכן לא צריך להיבהל. בסדר? טוב, אז זה, בעצם, מה המטרה של הפסקה שקראנו? להסביר מדוע יש כל כך הרבה מצוות. יש לנו כל כך הרבה מצוות מיוחדות לנו, כי יש לנו תפקיד אוניברסלי. מה? לא, למה צריך הרבה? זה מה שהוא מסביר. כי ככל שאתה יותר אוניברסלי, ככה אתה יותר מיוחד, לכן אתה זקוק ליותר מעשים מיוחדים, שיגדירו את הזהות שלך. דלת. יאללה. טוב. דלת, אם אתם רואים, זה משהו ארוך. כן? זה מסתרע על שני עמודים.
רגע, אב, למה היום יש מסתמה בין החוגים?
בזה דיברנו הרבה כשלמדנו את עמוד קוף-ממתת. נכון? בפסקה וב. התפקיד הנפלא שהרב קוק מייעד לשנאת חינם. אפשר להגיד, לעשות סטיקר, הרב קוק, שנאת חינם סבבה. בסדר? דיברנו על זה. אתה רוצה שנחזור על זה? לא, לא. טוב, עכשיו, כיוון שאנחנו מדברים על בין ישראל לעמים, צריך להיות מודעים גם לתכנים הערכיים שממלאים את העמים. אז אנחנו רואים בעולם, יש הרבה דברים, יש דתות, יש אידיאולוגיות, יש לאומים. כנראה שלכל הדברים האלה יש תפקיד. יש תפקיד לנצרות, יש תפקיד לאסלאם, לבודיזם, להינדואיזם, לקומוניזם, לליברליות, כל התנועות האלה הן קיימות בעולם, וכנראה שהן חלק מעולמו של הקדוש ברוך הוא. אז אתה צריך להבין למה יש את זה. אדם. אז, אבל יחד עם זה, יש לנו גם ביקורת על כל אחד מהזרמים האלה, כי אנחנו רוצים לתת תו תקן ישראלי על הדתות ועל האידיאולוגיות, ולכן צריך גם עבודת מעבדה לתקן מה שצריך לתקן. בוא נקרא. כל דעה כוזבת, המארסת את העולם, נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לנפילה והשתברות. טוב, המינוח פה לקוח מתורת הקבלה, שבירת הכלים, המשכת אורות גדולים מדי וכו'. כלומר, יש לך רעיון, רעיון שהוא ביסודו אמיתי, רק אתה לא יודע לתת לו את הגבולות, ולכן אתה עושה שטויות. למשל, אדם גילה שהצבע הירוק זה צבע יפה. לכן עכשיו הוא מפתח אידיאולוגיה, צריך לצבוע כל דבר בירוק, כי גיליתי שהירוק זה צבע יפה. כן, אבל אולי תשים לב שיש עוד צבעים, וגם הם יפים. כן, אז אולי לא תצבע את הכל בירוק. אבל זה מגביל אותי. כן, נכון. אבל כדי שההבנה שלך שהצבע הירוק הוא צבע יפה, אתה צריך להגביל אותו. בסדר? ואז זה יהיה לברכה. אז זה מה שכאן כותב הרב. כל דעה כוזבת המארסת את העולם נובעת על פי רוב ממקור החפץ להתעלות בלא גבול. ובלא הכנות הנאותות, שזה גורם לתפילה והשתברות. כן. יש דברים שנובעים מחפץ אחר, לאו דווקא מחפץ בלתי מוגבל, אלא מאינטרסים זולים. יכול להיות, אני לא יודע, צריך לדעת איך לסווג את זה, אבל יש. הוא מדבר לא על האומה ולא על העולם, הוא מדבר על הדעות. דעות של אנשים, דעות. הוא אמר, אומה פה? הוא לא אמר. אז למה להכניס מילים שהוא לא אמר?
הוא לא אמר העולם.
הוא לא אמר העולם, נכון. הוא אמר דעות.
עכשיו עם הנושא של
של מה?
של הצבע הירוק. מה זה הנפילה וההשתברות?
זה גורם שהעולם בסוף נשבר ונופל.
בגלל שלא השתמשתי ביד ובצהוב?
כן, השתמשת רק בצבע אחד. אבל ברגע שאתה לוקח ערך, ואתה הופך אותו לערך עליון, או בלעדי, אתה על ידי זה הורס את העולם. כי העולם מורכב מהרבה ערכים. צריך לשאוף לאחדות הערכים, משהו אחר.
מי אחראי לאיחוד הערכים האלה?
מי אחראי לאיחוד הערכים? אתה רוצה תשובה? עם ישראל, אנחנו. טוב. זה דוגמה מאוד קטנה, מה שאתה אומר. בוא ניקח למשל הקומוניזם, שזה היה אידיאולוגיה מאוד משמעותית בימי ערב. והקומוניזם נובע משאיפה לצדק חברתי, ומתוך ההכרה של הערך של השוויון. עד כאן ברור?
זה להתעלות באמת, או להתעלות לשיטתו
שלו מתעלה? זה לא משנה. הוא רוצה להתעלות. הוא רוצה להביא לעולם יותר טוב. הוא חושב שהריכוז של אמצעי הייצור בידי כמה קפיטליסטים זה אסון, ולכן הוא מדריך את העולם למלחמת מעמדות והשגת הדיקטטורה של הפרולטריון והעברת אמצעי הייצור לעמלים. בסדר? זה בתמצית הקפיטל של מרקס. מה יצא מזה? הגולג.
מה?
גולג. מה? אתה יודע מה זה גולג? כנס לויקיפדיה, ערך גולג, בסדר? טוב, ויקיפדיה אתה יודע מה זה? טוב, בסדר. טוב, אז כאן הרב מתחיל להעביר בשבט הביקורת מספר תנועות. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות בחושים וירדה לשפלותה. אולי צריך להגיד לשפלותם. כי רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות, ולא קנתה ההכנות הדרושות שהן דרכי הדעה והרגשה, המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. כלומר, כאן הרב מדבר על עבודה זרה במובן הקלאסי של המילה. כן, הפגניות העתיקה, שהתרבות המאוחרת רואה בה פרימיטיביות. אומר הרב, מה היה בעבודה זרה? חושיות יתרה. כן? זה החנות של תרח. בחנות של תרח אתה קונה אלים כמה שאתה צריך. הנה, יצרתי עכשיו אל חדש על המדף, תקנה. מה?
קונים אלים במשקל.
אפשר לקנות אלים במשקל, כן. בסדר. אז זה משהו מהרב. עבודה זרה חפצה להתקרב אל האלוהות. באמת, יש שאיפה של קרבת אלוהים. בחושים. וירדה לשפלותה. כי היא רצתה לעלות למקום שאי אפשר לעלות. כלומר, היא רצתה להגשים את האלוהות בצורה מוחשית, ולא קנתה ההכנות הדרושות. מה זה ההכנות הדרושות? הן דרכי הדעה והרגשה. כלומר, שכל ורגש. המכשרת את האדם להיות מבקר בהיכל השם. מה זה לבקר בהיכל השם? יש הרי, אחת שאלתי מאת השם אותה אבקש, שבתי בבית השם כל ימי חיי, לחזות בנועם השם ולבקר. והיכלו, מה ההבדל בין לשבת לבין לבקר? לשבת אתה קבוע, לבקר אתה מגיע מדי פעם והולך. נכון? אתה מבקר, נכנס, יוצא. עכשיו, מה שאומר הרב, בעצם הוא רומז, העבודה זרה רצה לשבת בהיכל השם. אי אפשר לשבת בהיכל השם, אפשר לבקר. מה זה מה לבקר? זה זהירות. יש זהירות רעיונית. כן? אתה לא מתיישב על מושגים ומצמצם אותם. אלא אתה מבקר. גם יוצא. אז זה נאמר, והחיות רצו ושוב. תימרי בזק. כן. מה?
מה הרגשה
זה לא חושים. הרגשה זה שמחה, ענווה, יראה, רגשות. לא, אלא מתוך חושים. הרגשות פנו אל עולם חושי. כן. נגיד ככה, בין היה, רב קוק אומר שיש שני כיוונים הפוכים כדי להסביר מאיפה באה עבודה זרה. יש אופן שאומר שזה השפלה של רעיון גבוה, או, וזה דומה לרמב״ם בהלכות עבודה זרה, או שזה ניסיון לקחת רעיון נמוך להעלות אותו. בסדר? הנטייה מקו המקורים ממקורם של ישראל. יש לה תמיד מעין עבודה זרה. כלומר, ברגע שאתה לא נמצא בקו האמצעי, אז מה שאתה תצליח להוציא אל הפועל, יהיה בו קצת עבודה זרה. למה עבודה זרה? בגלל שכל שיטה רעיונית נותנת בכורה, מבקרת, את אחד הערכים על חשבון הערכים האחרים. אחד אומר הרב, הנטייה מקו המקורים במקורם של ישראל, יש לה תמיד מעין עבודה זרה. דהיינו, חפץ ופועל לצייר את האלוהות בהכרה מוחלטת חיובית. כלומר, אתה רוצה לתת הגדרה חיובית לאלוהות. מה? כן. כי האמצעי הוא באמצע. כלומר, הוא הביטוי של שפע אינסוף ללא גבול. מה שאין כן דבר שיש לו צדדים, יש לו גבולות. יעוין בהקדמת המהר"ל לספר נתיבות עולם. אני דיברתי על נתיבות עולם, בסדר? בדרך חיים הוא... כן, נכון, יש שם קצת משהו. טוב, אז אומר הרב, רק גילוי האלוהות שעל ידי מידת הענווה הגדולה של משה רבינו עליו השלום, לימד לו, כי לא יראני האדם וחי, לא תוכל לראות את פניי. אז יש כאלה שאומרים, היהדות זה משהו קצת יבש כזה, מכיר את אלוהים דרך השלילה. אומר הרב, אתה לא מבין, דווקא על ידי השלילה אתה מגיע לידיעה אמיתית. וזאת היא תכלית ההתעלות של הצורך האנושי אל דעת אלוהים, שידע את חלק הידיעה ואת אי אפשרותה במילואה, שעל ידי כן תהיה תמיד ההתעלות שבה, על ידי החלקים המתגלים בהכשרת האדם, הכוח הדוחף את התרבות היותר נשגבה. כלומר, הכוח הדוחף, הכוונה, אנשים חכמים, צדיקים, והם תמיד דוחפים להכרת האלוהות, מתוך ידיעה של אי האפשרות להקיף את הכל. להפוקה מברוך שפינוזה, שהוא דווקא רצה להגדיר את הכל, כולל את אלוהים. ואז הוא עשה לו אלוהים קטן, בגודל של הקוסמוס, במקום לעשות אלוהים אינסופי. מובן? מה? למה אתה אומר את זה? כן, אבל הוא מסר את זה לכל ישראל. הוא הגיע להכרה הזאת, ונתן לנו את זה במתנה. כן, בדיוק. כן, שזה ייחודי לעם ישראל. כן, איך אומר פסקל? מציאותו של העם היהודי מטמיעה אותי, משום שאם אי פעם נגלה האלוה אל בני האדם, עליהם יש לפנות כדי לקבל את המסורת על כך. מעניין. מה? כן. לא. הוא מדבר פה על צד ההשתלמות. זה הכל. כן, שיש תמיד לאן להתקדם. זה כהבדל שבין הברכה של עשיו לברכה של יעקב. בברכה של עשיו, ברכה שלמה, נכון? משמני הארץ, יהיה מושביך, ומיטל השמיים מעל, לא חסר שום דבר. כל מה שאתה רוצה, אתה מקבל.
מה?
כמו קלילת הנחש. הנחש אוכל אפר כל ימי חייו, יש לו כל מה שהוא רוצה. כן, כמו שאתה אומר?
כך,
את הכל, תעזוב אותי. לעומת אצל יעקב, וייתן לך האלוהים. מיטל השמיים ומשמני הארץ. אז מה זה וייתן? איך מתחילים משפט בוו? אלא הכוונה, ייתן ויחזור וייתן. כלומר, אף פעם אתה לא מקבל את הכל. וזה עצמו מה שמאפשר עלייה אינסופית. בסדר? יש דבר מעניין אצל הפילוסופים, קוראים לזה השקפת עולם. מכיר את המושג השקפת עולם? כלומר, אני אבנה לך שיטה פילוסופית, ואני אסביר את הכל. אומרת היהדות, אם זה ככה, זה עולם נורא, זה עולם סגור. צריך תמיד שיהיה משהו עוד להוסיף. יש ברמב״ם בהלכות מלכים, שמה שיהיה בימות המשיח, אין אדם יודע הדברים האלה איך יהיו עד שיהיו. שאלו השואלים, אז בשמה יש רבנים, אם הם לא, גם הם לא יודעים מה יהיה. אז שמה? תשובה, אם אתה עכשיו יודע מה יהיה, אז אתה סתמת, אי אפשר לדעת יותר. כן. זה עצמו העונש.
מה אנטיתזה להשקפת עולם?
שמיעת עולם. ההבדל בין, זה הרב הנזיר אומר. אין השקפת עולם, יש שמיעה עולם. להשקיף זה דרך העיניים, כמו ציור. שמיעת עולם, כיוון אתה עדיין פתוח לקבל. כן. איפה היינו? אז לכן אומר, זאת היא תכלית ההתעלות, הנצרות חשבה. הנה, עכשיו, מזה מגיע להבנת מה שנקרא המפלצת שיצרה הנצרות, התיאולוגיה. תיאולוגיה זה סוג של עבודה זרה. כן, אגב, כל הכתות הנוצריות רבות מסביב לשאלות של פלפולי פלפולים בהגדרת האמונה הנוצרית, ומשתמשים לצורך זה במושגים של הפילוסופיה היוונית הישנה. והבעיה היא, האם אתה יכול להשתמש בכלים של פילוסופיה אנושית כדי לדבר על האלוהות? לכן הוא אומר, וזה בדיוק זה מגוחך, זה מה שהרב אומר כאן. הנצרות חשבה שהיא יודעת את האלוהים, היא מדדה את הבלתי נמדד באמת המוסר האנושי. על פי אותה המידה שהייתה יכולה להסתער, או להשתער, סליחה, בימי התגלותה. כלומר, היו כלים פילוסופיים בזמן התגלותה של הנצרות, והם השתמשו בזה כדי לקבוע עקרונות תיאולוגיים. כן, והוועידות המפורסמות, ועידת ניקאה, ועידת חלקדון, כן, וכדומה.
כן.
היום ועידת איקאה, אבל מה אתה אומר?
אם השתמשו באמת מוסר אנושי, הם יכולים להסביר את
מה הכוונה? למשל, מידה, כן.
לא, אוקיי. אז יכול להסביר את האנטינומת הידיעה והחלט, למשל.
טוב, זה לא חלק מהאמונה שלהם, זה הנושא. אבל מדברים, למשל, השילוש. כן, ואז השילוש, וישו אלוהים, אבל הוא אלוהים בגוף או בנפש. מי אמר שיש לך חילוק בכלל בין גוף לנפש? כלומר, שאתה נכנס לפרטי פרטים של, של דברים כאלה. האם זה שלושה אלים, או שזה אל אחד שהוא שלושה, או שזה שלושה שהוא אחד? על זה הם הרגו אחד את השני, אפשר להבין, כן?
אבל אם השתמשו בכלים פילוסופיים יוונים, אז למה השאלה הזו לא עלתה?
היא עלתה, אבל היא לא חלק מהאמונה הנוצרית. ומן הדמיון שיש לה ידיעה, מה, המחשבה היא מדמיינת, שיש לה ידיעה במה שאין לה ולכל נוצר כל מושג, והרגשה במה שאי אפשר להרגיש, התקרבה בטבעה לאליליות. שימו לב שאצל הרב, הנצרות איננה אלילית בשורשה, אבל בהסתבכות שלה, היא נהייתה אלילית.
מה הייתה בשורשה?
יהדות. מה זה נצרות? זה יהדות לגויים. בסדר, אבל הבעיה היא שהם הסתבכו. זה נפל בתוך כלים אליליים, ואז יוצא איזה מין יצירת כלאיים, של קצת יהדות, קצת עבודה זרה ביחד, יוצא לך התיאולוגיה הנוצרית. אני לא יודע. ונסתבכה, למה אני לא יודע? כי זה לא הנושא שלי כעת. בסדר? ונסתבכה במושגים אליליים כל כך, עד שלא תוכל להינקות מהם, כי אם על ידי שברון גמור בעצמותה. כלומר, משהו בתיאולוגיה שלהם צריך להישבר, שיגרום ביטול צורתה. והשבת חלקיה הטובים למקור שמשם לוקחו, שהוא אוצר התורה ואור ישראל. מעניין, במדרשים, רומא, הנצרות, מתוארים כדמות של עשיו. עשיו נקרא, בכמה מדרשים, ישראל מומר. ישראל מומר, אם הוא עושה תשובה, אז הוא קורא ישראל.
מי קורא לו ישראל מומר?
חזל. כן, מה? לעומת ישמעאל. ישמעאל זה לא ישראל מומר. ישמעאל זה כיוון אחר. אבל עשיו זה בעצם יהדות מסובכת באליליות. האם אתה, אם אתה מבטל את היסוד האלילי, חוזר ליהדות.
רוב גרים מאדום.
רוב גרים מאדום. ולכן יש גם רתיעה עצומה ושנאה מצד הממסד הנוצרי כלפי היהדות בגלל זה. כן? כלומר, כי צריך בכל זאת, אז מה מבדיל? כן? אז לכן יש פה קושי. הנצרות צריכה לחזור אל שורשה. ברגע שהיא חוזרת אל שורשה, היא תתבטל.
יש היום כיוונים כאלה.
מה?
ישור.
ודאי יש כיוונים כאלה, ודאי. כן, אנחנו רואים התפתחויות פנימיות בתוך הנצרות עצמה. אגב, האפיפיור פרנציסקוס עשה איזו הצהרה שקוממה עליו את כל העולם הפרוטסטנטי. הוא אמר, לא ממש במילים מוחלטות, אבל הוא נתן להבין, שיהודי יכול לזכות לחיי העולם הבא גם בלי להאמין בישו. וואה, זה עשה רעש. הפרוטסטנטים אמרו שזאת הצהרה אנטישמית. כי זה גוזל את העולם הבא מהיהודים. בסדר. מה? כן, לגבי נשא גודל, כן, ברור. טוב, אז זה ביחס לנצרות. מה עם האסלאם? מה שהיא הנצרות ביחס אל החסד והמוסר, שהיא חשבה שהיא מבינה בהם את האלוהות ומרגישתה. כן, אומרת הנצרות, מה זה אלוהים? זה האהבה. רגע, אהבה זה מידה אחת מן המידות. אתה לא יכול לכלול את האלוהות במידה אחת של המוסר האנושי. כן, היא המוסלמניות, כמו האסלאם, ביחס אל החוכמה והגבורה שהיא חושבת שהכירה בהם את העצמיות של האלוהות. ועל זה בנתה את יסודה. מה הוא מתכוון? החוכמה והגבורה. הקוראן, לפי, יש ויכוח פנימי בתוך האסלאם.
דין.
זה לא מה שהתכוונתי לומר. לפי ה... יש ויכוחים פנימיים בתוך האסלאם, האם הקוראן ברו או קדמון? האם הקוראן ברו או קדמון? נברא או קדמון? בסדר? הם טוענים, זה השיטה של רוב המוסלמים, שהקוראן הוא קונסובסטנציאלי לאלוהות. כלומר, כשם שיש אלוהים קדמון, ככה קוראן קדמון. ואז יוצא שבעצם אתה מכיר את האלוהים דרך מידה מן המידות, שהיא מידת החוכמה והגבורה. החוכמה מצד הספר, גבורה מצד התוכן שלו. בסדר? תוכן שלו דין. בסדר? מה? פשוט. כי הרי ספר הוא תמיד רק ספר. כן, להבדיל אצלנו, תורה זה לא הקדוש ברוך הוא. בסדר? לכן גם התורה ברועה. כן, מה? כן, היא נבראה. התורה נבראה. אז אם התורה נבראה, אז היא לא האלוהות, היא לא קדמונית. בדיוק, זה בדיוק מה שאומר הרב. הם אומרים, מידה. כלומר, הספר, כי הספר הוא חכם וגיבור. אז הם אומרים שאלוהים זה בעצם, הם מכירים את אלוהים רק דרך מידת החוכמה. זה מה שאומר כאן הרב.
הספר הם מקווים לדמותו של אלוהים.
משהו כזה, כן? זה כמעט שתי רשויות. לכן יש כאלה שחלקו על זה. אבל מה שאומר הרב כאן, ש... ועל זה אמנם חוכמה וגבורה מחזיקות את המעמד בלב בצורה יותר אמיצה מחסד ואהבה, מרקחים אותו ומביאים לנטות פנים לכל צד. כלומר, בסופו של דבר, הלכתית, האסלאם איננו עבודה זרה, בעוד שהנצרות היא כן. אז מבחינה זו, דווקא זה שהם בחרו בחוכמה ובגבורה, יש בזה מעלה. על כן תוכל המוסלמניות להחזיק יותר מעמד בריחוק מהאליליות, ולא תישא פנים להרגשת הלב שעל ידי שיתוף של ציורים וסמלים ודעות חלושות תוכל למצוא את הרוח שהיא חפצה. כלומר, פה יש איזה הערה נגד הנצרות בדרך, אבל בכל זה לא תוכל להחזיק מעמד קבוע. ואין בינה לבין האליליות חיץ הגיוני. כי האלוהות המובנת והניכרת, על פי מידה נבראת כחוכמה וגבורה, וכל מיני מעלות כאלה ממה שהפה והלב של האדם המוגבל יוכל לדבר ולחשוב, היא בעצמה התכונה של אליליות.
מי זאת היא?
מי זאת היא? לא, האלוהות המובנת והניכרת. על פי מידה נבראת כחוכמה וגבורה. האלוהות, כשמבינים אותה כך, אז היא בעצמה התכונה של אליליות, מפני שקרותה והיעדר מציאותה, כי הרי זה לא נכון. ולעולם תנוצח מן הכפירה השוללת, שצדקה ממנה כשנעריך את שם אל המושג האמיתי של האלוהות. כלומר הרב, לעומת האסלאם, בסופו של דבר, מי יותר צודק? האתאיסט. האתאיסט הוא נקי לגמרי מעבודה זרה. כן, אמר חז"ל, הכל הכופר בעבודה זרה נקרא יהודי. כלומר, אם כבר לשלול עבודה זרה, אז תשלול עד הסוף. תהיה אתאיסט. לכן, הכפירה השוללת תמיד תצדק יותר מן האסלאם. כי ההיעדר והשלילה הם סוף כל סוף סובייקטיביים לאדם. ובזה הם אמת, שכל מה שהאדם משיג, משער ומשכיל באופן חיובי, הכל הוא שלול ואפוס מאמיתת האלוהות. מפני שההגבלה והאפסיות הינם הדברים היותר מסמלים את כל המושגים האנושיים ממה שתהי מוצצת בהם ההתעצמות של ההוויה והישות, שהם במציאות הנבראים רק מפני הופעת האלוהות עליה ולא מצד עצמה. כלומר, מה שאומר הרב, המושג של מציאות, קיימות, זה מושגים נבראים. אתה לא יכול לייחס אותם אל שורש הקיום ושורש המציאות. על כן, יסוד דעת אלוהים, העומדת לעד היא האלוהות, המתעלה על כל התבונה וההרגשה. והחתומה בתוך התבונה והרגשה, בחותם של הענבה. כלומר, הענבה יכולה להפגיש אותך עם המושגים העליונים, אבל זה הכוונה, ההכרה של הסובייקטיביות של ההכרה האנושית, ושל אי האפשרויות ההשגה. כן, מרגישים פה, מאחורי הקלעים, את ההשפעה של הפילוסופיה של קאנט. כן, שאומר שכל ההכרות הן סובייקטיביות, ואנחנו מדברים רק על ההופעות, הפנומן, ולא על הנאומן, שזה הדבר לעצמו. כן? ודווקא מצד זה, היא גדולה בפעולתה על החיים. היא מיישרת אותם, מעלה אותם תמיד עד עד. וכל החיים כולם, וכל התנועות החופשיות שבעולם הרוחני והחומרי, בעולם הפרטי והכללי, מוצאים דווקא בה את תפקידם. אמנם, כדי להיות אומה שלמה, יכולה להתפרנס במזון רוחני דק ונאצל כזה בפנימיות נשמתה. מה תגיד? שעם שלם יהיה נושא בקרבו רעיונות כל כך עילאיים? צריך לזה הכשר גדול מאוד, הכשר גזעי והכשר מוסרי והכשר היסטורי. וכל אלה נשלמו רק בכנסת ישראל, אך עמי המה בנים לא ישקרו, ויהי להם למושיע.